לצערי נגמר לנו הזמן, הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום יעל.
שלום דנוש.
והנה אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, לצערי נגמר לנו הזמן, מבית סולט אנד פפר, כמו תמיד מקליטים אותו באולפני ביזי, ונראה לי שכמו תמיד, את תגידי לי גם מה עושים היום.
נכון, אחרי שדיברנו על הורות וזוגיות, ועל המשבר הזה שקורה כששניים הופכים להיות שלושה ונולד הילד הראשון, אני חושב שאפשר לעבור הלאה ולחשוב מה קורה כשנולד הילד השני.
זאת אומרת, עברים מזוג לשלושה, ועכשיו אנחנו ברביעייה וכן הלאה וכן הלאה.
נכון.
כל פרק נקפוץ באחד עכשיו?
לא, אבל באמת נדבר על הדבר הדרמטי שקורה ברגע של התינוק, שדיברנו עליו פעם שעברה ארוכות, נולד עוד אח.
את יודעת מה אני חושב? אני נזכר שבאחד הפרקים הקודמים, שדיברנו על הבאות ועל אמהות, על האבא ועל האמא, את זוכרת שפתאום היה לך רגע כזה שהיית פה האבא, ואמרת לא, בוא נעשה סדר, עכשיו עושים סדר, ואמרתי לך את האבא של הפודקאסט. ואני חושב לעצמי שזה כבר פעם שנייה, שאת לוקחת לעצמך את התפקיד של המסדרת, של זאת שעושה סדר, וכאילו אני אומר, תגידי, מה העניינים איתך? את ילדה בחורה או משהו?
ברור. ואתה ילד קטן או משהו?
ברור, כי אני רוצה לעשות ברדק, ושהכל יהיה אסוציאטיבי ואימפולסיבי, וכמו שאני רוצה ומתי שאני רוצה.
נכון, אז אני אסדר את הדברים, אהיה המבוגר אחרי, כלומר הילד הבכור, ובעצם אנחנו כבר מדגימים את הדבר הזה, שלילדים במשפחה יש תפקידים, ושסדר הלידה מאוד קובע את האישיות, נדבר על זה בטח בפרק.
ונראה לי שזה הפרק שלנו היום, נכון? אנחנו היום מדברים על סדר הלידה, ועל המקום שלך במשפחה.
ועל אחים ואחאות. בוא נדבר על המילה אחים בכלל. מילה שמשתמשים בה כל כך הרבה, אחי, אח שלי, זה כל כך נפוץ עכשיו.
נכון, אני עכשיו הייתי בכניסה לחניון, ניסיתי להיכנס עם האוטו פה שלא תדעי מצרות, ועמד איזה שומר ולא פתח וכן פתח, ואז פתחתי את החלון ומה אמרתי לו?
אחי.
אח שלי, בחיית תפתח לי פה את השאר, זה דיבורי מוסך כאלה וחניונים. וזה קטע, כי הוא לא אח שלי, ואני לא רוצה שהוא יהיה אחי, אבל מה זה הסיפור הזה עם אחאות? למה אחי ואחותי וסיסטרס, וסיסטרס are doing it for themselves, וברו אומרים באמריקה, ופה אחי, זה באמת, כאילו, את רואה חיילים בצבא, כולם אחים של כולם.
אבל זה לא רק בצבא, אני באמת חושבת שזה ביטוי נורא שגור, ובעצם אנחנו, זה כל כך עמוק בתוך השפה, המושגים האלה, אחים לנשק, אחים לצרה, שבט אחים גם יחד.
נכון.
כל פעם כשיש איזה איחוד או כשיש בעיה, מיד אנחנו מגייסים את המושג הזה של אח.
הרי אחים אנחנו תמיד אומרים, נכון? זה, ויהיה לי חבר, יהיה לי אח, זה כאילו כל כך בתרבות גם הישראלית, כי זה חלק מהאחוות לוחמים והראות הישראלית הזאת, אבל היא כולה מתבססת בסוף על הרעיון הזה שכולנו אחים.
נכון.
כולנו אחים, וזה אומר שזה כולל בתוכו, ואנחנו יודעים את זה בתנך, גם זה כולל קנאה ותחרות ולפעמים רצחנות, והכל יכול להיות שם, אבל בסוף כולנו אחים.
אז גם באמת, אני חושבת שבט אחים גם יחד, וגם קנאת אחים במלחמת אחים, בעצם כל הביטויים האלה מבטאים את הקרבה הגדולה שיש לנו, שהיא גם טובה וגם רעה.
זה נגיד היום נורא מדובר במציאות הישראלית, עם כל הדבר הזה שקורה ברחובות, והמהפכה המשפטית, והמרד ברחובות, ואני חושב שהחרדה הכי גדולה של כל הישראלים, זה שתהיה פה מלחמת אחים.
נכון. ובעצם כל סיפורי המקרא מביאים לנו את כבר כאילו מספר בראשית, שהוא ספר של המשפחה ושל באמת הפרקים הראשונים שמספרים את גורלו של עם ישראל, כל הסיפורים הם סיפורי אחים, ואגב סיפורים רעים. קין והבל, יעקב ועשיו, כמובן יוסף ואחיו, שזה הדרמה הכי גדולה של להיות ילד קטן שכמעט הורגים אותו.
ואת יודעת, התנך זה גם הרבה, זה כאילו המיתולוגיה היהודית, וזה הסיפורים עם החרדות הפסיכולוגיות הכי עמוקות, והקונפליקטים האנושיים הכי בסוסיים של הורים וילדים ואחים וקנאה ותחרות, כאילו שזה, אלה הרגשות האנושיים הבסיסים ביותר, שכאילו גם התנך מתחיל איתם ספר בראשית, ואז צריך לשאול בעצם את השאלה, כי הפסיכולוגיה הרי כל כך מתעסקת ביחסי הורים וילדים ואבא ואימא ודיפליות שהזכרנו כל כך הרבה פעמים פה כבר, אבל מה הסיפור עם אחים? כי מסתבר שהדרמה הזאת של אחים, או אחאים יש לומר, היא היא נורא עמוקה בתרבות שלנו.
נכון, אז החיים, שזה לא אחים,
אחרי.
אחים זה האח שלי, כן. ואחותי, אבל החיים זה הסיבלינג, זה בעצם באמת האנשים שבדור הזה של המשפחה שלי, זה בעצם היה משהו שמאוד מוזנח בפסיכולוגיה, כי אם נחזור לפרויד, פרויד, מי שבעיקר עניין אותו בבית, זה האבא. האבא והתסביך האדיפלי והילד מול האבא והילדה מול האבא ולהפנים את דמות האב ולהתגעגע לאב והאב שחסר והאב שישנו ואיזה אבא יהיה לי ואיזה בן זוג אני אבחר אחר כך כתוצאה מזה.
נכון, ואנחנו גם הרבה מדברים על המשולש שפרויד מזכיר אותו כל כך הרבה גם כשמצטרף הילד, אבל בסופו של דבר גם הילד בתוך התיאור של פרויד הוא שחקן משנה ליד ההורים האלה.
נכון. ואחר כך בהמשך של הפסיכולוגיה עלתה מאוד הדמות של האימא, והפסיכולוגים שהמשיכו את פרויד מאוד הדגישו דווקא את האימא, את האימא הטובה דייה, את השד הטוב והשד הרע שלהם, ובעצם את הטיפול האימאי המסור כדגם לטיפול פסיכולוגי בכלל ובכלל ליחסים.
ובואו נדבר על זה שגם המקצוע הפך להיות מקצוע מאוד מאוד נשי, כי הוא התחיל מתיאורטיקנים גברים, הוא עסק בנרציזם, התיאורטיקנים הראשונים היו גברים, נשים נכנסו למקצוע אחר כך, היו גם מעט מאוד תיאורטיקניות, שווה להזכיר פה את מלאני קליין שהייתה אחת הגדולות בהתחלה, וקרן הורני וכל מיני נשים, ואנה פרויד הבת של פרויד, אבל המקצוע הפך להיות מאוד נשי, וזה גם נורא מעניין, כי בעצם היום רוב המטפלים הן מטפלות.
נכון.
זה לא משנה שרוב המנהלים בכל המקומות הם גברים במקומות הפסיכולוגיים, אבל זה סיפור כבר של סוציולוגיה של גברים בניהול, אבל זה מעניין, כי זה מעניין לחשוב עם האימהות האלה, שהן כולם מטפלות אחר כך, כמה מקום הן עושות לאחים, ליחסים בין אחים, לתחרות, לקנאה.
אז כל הנושא של אחים היה מאוד מוזנח עד סוף המאה הקודמת, ורק אז בעצם התפנו, אחרי שדיברו על האבא והאימא, אז בעצם התפנו לדבר על אחים ועל החשיבות העצומה שלהם בפסיכולוגיה, והתחילו לדבר על הדרמה האחאית. ואולי נגיד על פרויד בעצמו, שאתה יודע, פרויד היה אח בכור, והוא היה הילד המועדף במשפחה. ובאיפר הוא היה נחשב הכי חכם והכי מוצלח, ומסופר על אחותו, שהייתה נגנית פסנתר, שנגנה מאוד יפה. אבל לא נתנו לה להתאמן, כי זה מפריע לזיגמונד הקטן ללמוד. והיא הייתה צריכה
לעשות את להתחיל לייסד את התיאוריות הפסיכולוגיות שלו, לא להפריע לזיגמונד.
כן, ובאמת היא הייתה צריכה לוותר על הפסנתר שלה, ועל הנגינה שלה, ובעצם על התחביבים שלה, ואולי על המקצוע שלה, לטובת אחיה.
אז אנחנו חייבים תודה לאחותו שוויתרה שעות הנגינה שלה, בשביל שתהיה לנו תיאוריה פסיכולוגית.
וגם אפשר להבין למה הוא כל כך לקח כמובן מאליו, את ההגמוניה של הילד הזה, ובכלל לא התייחס לאחים. אחד הממשיכים של פרויד היה אלפרד אדלר, ואדלר שהתחיל בהתחלה בתור תלמיד של פרויד, אבל די מהר הוא פיתח דעות עצמאיות, אז פרויד עשה מה שהוא עשה תמיד, עם מי שפיתח דעות עצמאיות, הוא זרק אותו.
שלא ירים את הראש יותר מדי.
נכון, ואדלר בעצם הוא זה שדיבר על האחים, והוא אמר בכלל שסדר הלידה הוא ממש קריטי וקובע.
אדלר בכלל הכניס את הרעיון הזה של המקום שלך במשפחה, בוא נגיד למאזינים שלנו שהם לא מעולם הפסיכולוגיה, זה אותו אדלר שבעצם בעקבותיו כמה זרם האדלריאני, ואם אתם שומעים היום את המושג מכון אדלר, והאדלריאנים הם מאוד חזקים בהורים, בילדים, במשפחה, הרבה מהמדריכי ומדריכות ההורים היום בארץ הם אדלריאנים, הם באים מהתיאוריה הזאת שמסתכלת על המשפחה בעצם כסביבה הראשונה שלנו, זה העולם שאנחנו פוגשים כשאנחנו באים לעולם. נכון? האחים שלנו, הבית שלנו, היחסים בין האחים שלנו, וקטעתי אותך בעניין של אדלר ומה שהוא אמר.
אז אדלר אמר שסדר הלידה הוא מאוד חשוב, הוא אמר, אם תשימו לב ותראו כמה אנשים מושפעים מהמקום שלהם בתוך המשפחה, תוכלו לראות שיש דפוסים מאוד מעניינים שמשתחזרים לאורך השנים ולאורך משפחות, והרבה מחקרים ניסו באמת לבדוק את זה. וזה דבר די ידוע שאומרים שרוב הטייסים הם ילדים בחורים, ורוב העורכי דין הם ילדים בחורים, ורוב השחקנים, הקומיקאים והאומנים הם ילדים קטנים במשפחה. ואדלר אומר, זה הכל מאוד ברור. כשאתה ילד בחור, אתה צריך להיות אחראי, אתה צריך להיות מאוד מסודר, אתה צריך להתעסק בענייני חוקים, וגם נגזל ממך, כשנולד הילד השני, נגזל ממך המקום שלך, מה שהופך אותך הרבה פעמים לרודף צדק, ובהמשך אולי לעורך דין קטן. אז הרבה ילדים בחורים הם באמת עורכי דין בנשמה שלהם, או טייסים. אתה יודע שעשו מחקר בקרב האסטרונאוטים.
בנאסה.
בנאסה, ומבין 23 אסטרונאוטים הראשונים שעשו הליכה בחלל, מחוץ החללית, 21 מהם היו ילדים בחורים או ילדים יחידים.
סופרייז, באמת מאוד מפתיע אותנו שכל האסטרונאוטים, הרבה טייסים אמריקאים והרבה טייסים ישראלים בקורס טייס, נדמה לי שבדקו גם כמה אנשים שמתקבלים לקורס טייס, שמתחילים את הקורס, הם בחורים ומצאו אחוזים מאוד מאוד גבוהים.
נכון,
גם
כמובן
את יודעת מה הכי הגדול עושה, מה עשה בצבא?
הוא היה טייס.
הוא היה טייס, הוא היה נווט, כן, אבל הוא היה בחיל אוויר הרבה שנים, ואני לא הייתי טייס ולא נווט. עליי כתבו את השיר, אתה לא טייס. כן,
כן. באמת, זה באמת לא מפתיע.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה לקחת אותך המון 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 שנים אחורה, נעשה לך איזה דמיון מודרך קטן, את לא תצליח לזכור, כי אנחנו כמובן לא זוכרים את זה, אבל תחשבי מה זה בשבילך שכבר שמענו שאת ילדה בחורה, לאיזה בית את הגעת? כשהביאו אותך מבית החולים, כשההורים שלך היו בטח זוג צעיר וחסר ניסיון, בת לבית שהיו בו רק את ההורים שלך. את יודעת לאיזה בית אני הגעתי? אני הגעתי לבית שהיו בו כבר שני אחים, אחות שהייתה גדולה ממני בשמונה שנים, שהייתה מין חצי אמא שלי, היו לי הרבה דמויות הוריות, היה לי אח שהיה גדול ממני רק בשנה וחצי, תראי לעצמך מה אמא שלי החזיקה, תינוק בן שנה וחצי, ואחד שנולד ולא הייתי ילד קל, ואני גם המשכתי לא להיות ילד קל, ו הגענו לעולם אחר לגמרי, את ואני, ליאת בת לבית שאין בו אף אחד בחדרי הילדים. ואני הגעתי לעולם שהיו בו כבר ילדים, להורים שלי, הייתה בת בחורה, היה להם בן, הם הגשימו את כל המשאלות שלהם, היה להם בת, היה להם בן, וכל מה שאני באתי עכשיו זה היה לגוון, ובאתי להורים הרבה יותר בטוחים, שלא לדבר על המצב הכלכלי של ההורים שלי. ההורים שלי הביאו את אחותי, הם היו לעולם, הם היו סטודנטים תפרנים, שנסו לאנגליה ללמוד באמת בלי שקל. אמא שלי ילדה את אחותי, היא הייתה לבד, ילדה בעצמה, באמת, הם לא היה להם שקל לדעתי, לא היה להם כסף לאוכל.
מה שאתה אומר, זה תשובה לכל אלה שאומרים, מסתכלים על משפחות ואומרים, אני לא מבינה איך הם יצאו כל כך שונים, הרי הם גדלו באותו בית.
כן.
מה שאתה אומר בעצם מדגים את זה שאנשים לא גדלים באותו בית, כי ברגע שנולד האח הבכור, הוא נולד למשפחה שיש בה רק הורים. ברגע שנולד האח השני, הוא נולד למשפחה לגמרי אחרת, שכבר נכון. יש שם אח בכור. כן. משפחה לגמרי אחרת, הרבה פעמים גם המצב הכלכלי, וכל כל הפוליטיקה המשפחתית בעצם מתנהלת נכון. בצורה אחרת, כשיש כבר עוד ילדים.
כן, בוא נגיד משהו גם לטובת הילדים, נגיד ילדי הזקונים, אלה שמגיעים הרבה יותר מאוחר, הם לא רק מגיעים להורים, נגיד במצב כלכלי יותר טוב, כי בדרך כלל במרוצת השנים, הזוג עושה יותר כסף, הם כבר לא סטודנטים, הם לא תפרנים, הם מגיעים להורים, אני הגעתי להורים מנוסים יותר, פחות חרדים, שכבר עברו הרבה מאוד מהמשימות ההוריות הראשונות, למרות שאת כבר הזכרת לנו באחד הפרקים, שזה שנולד עוד ילד, זה לא אומר, זה אולי אומר שאת מיומנת יותר, אבל זו דרמה חדשה בכל פעם. ובכל זאת באתי להורים שכבר ידעו את העבודה, והתנסו, אחר כך במרוצת השנים, כל הדברים שאחותי ואחי השיגו בגבולות, באסור, במותר, אם נוסעים על אופניים, אם יוצאים לטיול, כמה רחוק מותר להתרחק בשכונה בערב, אני כבר, הם עשו את כל המלחמות בשבילי, זה היה לי מאוד קל. אבל יש גם את הסיפורים המצחיקים על זה שלמשל אין לי אלבום תמונות, נכון? בטח לך יש המון תמונות כילדה בחורה.
גם אחותי תמיד מתלוננת שלי יש יותר אלבומים ממנה.
אין לי אלבום, אין לי אלבום, אני מופיע בתמונות של אחי ואחותי. אני גם לא רוצה שיצא פה מצב כאילו אני איזה ילד מופלא ודפוק, כי אני חושב שאני זכיתי הרבה מאוד מזה שאני ילד שלישי.
אבל באמת הילד השלישי או הילד הקטן במשפחה הרבה פעמים הופך להיות אומן או קומיקאי או מצחיקן, כי יש לו כישורים חברתיים מאוד מפותחים, כי נכון. הוא כבר בא למקום שיש ילדים. אז הוא לומד מגיל מאוד צעיר את כל העניין הזה של כך ותן, שילד בחור בכלל לא לומד, הוא נמצא בעולם של מבוגרים, כל המיקוד זה הרבה פעמים בו, והוא מתרכזים בו, נותנים לו הכל, והוא לא לומד להתחלק. עד הרגע שנולד לו אח, או עד שהוא הולך לגן, הוא לא לומד להתחלק, הוא לא לומד להתאפק, והרבה פעמים ילדים בחורים קשה להם, הם רוצים מאוד את תשומת הלב, הם רוצים להיות במרכז.
הם נורא חושבים שמגיע להם, וזה לא אשמתם, כי כשאתה הנסיך של ההורים שלך, זה ברור שכאילו הכל סביבך, ואתה גם לומד מתחילת חייך, שבילדים זה רק אתה. המתנות שמגיעות להם הולדת הם רק אליך, אתה לא צריך לחלוק שום דבר עם אף אחד, לא את הממתקים, לא את המתנות. את יודעת שיש סיפורים עליי שאני הייתי פותח לאחי את כל המתנות שלו במסיבות יום ההולדת שלו, זה עוד היה בקנדה. יש סיפורים עליי, כמובן שבמורשת משפחתית, ככל שאתה קטן יותר, יש יותר סיפורים עליך. את יודעת למה? כי יש יותר עדים, האחים והאחיות הגדולים שלך, שהיו שם בסיפורים האלה.
אני ממש שמחה שאתה תורם את המונח הזה של עדות, כי באמת אחי, מה שהם נותנים אחד לשני זה עדות, והרבה פעמים ההורים חוברים, ויש להם איזה אמת שהם מספרים לעצמם ולעולם לגבי איזה הורים הם, והרבה פעמים הילד הוא קצת חסר עונים מול האמת הזאת, והיחידים שיכולים להציל אותו, זה האחים שלו שגדלו איתו. עדות אחאית זה משהו נורא נורא חשוב לבריאות הנפשית שלנו. הרבה פעמים האחים הם אלה שמאשרים לנו שמה שחשבנו שקרה, אכן קרה.
הם ההיסטוריה שלנו, הם העיניים, הם המציאות האובייקטיבית. רק לפני כמה ימים הרמתי טלפון לאחי ואמרתי לו, אחי גדול ממני בשנה וחצי, הוא כאילו החבר הכי טוב שלי היה לאורך השנים, ואמרתי לו, אתה יודע, ישבתי עם אמא ודיברתי איתה ואמרתי לה איזה משהו שהיה כשהיינו ילדים, אז היא אמרה לי, מה פתאום דני, זה לא קרה, זה לא יכול להיות שאמרתי דבר כזה. הרמתי טלפון לאחי, אמרתי לו, אתה זוכר שהיה רגע כזה? הוא אמר לי, לגמרי, אני זוכר את זה לגמרי. זאת אומרת, יש שם מישהו שהיה איתך, וזה לא רק שהם עדים, אני רוצה להכניס אפילו עוד מושג, אני חושב שהאחים והאחיות שלנו מחזיקים את הרצף שלנו. זאת אומרת, הם היו שם איתנו בכל מה שהיה פעם, הם נמצאים איתנו עכשיו, יום אחד לצערנו ההורים שלנו כבר לא יהיו פה, הדור הזה ילך ויעלם, אבל האחים והאחיות שלנו יהיו איתנו, הם בעיניי מחזיקים איזה רצף היסטורי. ואנחנו יודעים בפסיכולוגיה של אנשים שרצף זה דבר נורא נורא חשוב. זה שאני יכול להרים טלפון לאחי ולהגיד לו, תגיד, זה היה? אני הוזה, אני מדמיין, אני ממציא. הוא אומר לי, אתה לגמרי לא ממציא, זה לגמרי היה. הוא נותן לי איזה תוקף גם לזיכרונות שלי.
זו מערכת היחסים הכי ארוכה שלנו, תחשוב על זה רגע.
נכון.
עם ההורים שלנו היינו כל הילדות, אבל ניפרד מהם מתישהו. עם הילדים שלנו, כל הילדות לא היינו. אז גם הם הגיעו רק באמצע החיים.
גם בני הזוג שלנו הגיעו באמצע החיים.
בני הזוג גם הגיעו באמצע החיים, והאחים שלנו זה אנשים שבאמת נמצאים שם כל הזמן. מההתחלה ועד הסוף הם ילוו אותנו. זה הקשר הכי ארוך בחיינו הרבה פעמים.
וגם המורכב והמסובך, הם גם עדים, הם גם שותפים, הם גם החברים הכי טובים שלנו, הזיכרונות הכי מוקדמים שלנו, עם מי שיחקנו ראשונים, עם האחים שלנו.
וגם עם מי נאבקנו ראשונים.
נכון, ובמי קיננו ראשונים. את זוכרת כאילו בזיכרונות שלך כילדה את אובדן הבכורה, את אובדן המקום, אני לא יודע מה הפערים
לא, אנחנו, אצלנו הפערים הם שנתיים, וכשהייתי בת שנתיים, אחותי נולדה, הייתי בת שנתיים פחות מחודש אפילו, וכל מה שיודעים להגיד עליי, זה שידעתי לדבר והייתי גמולה מחיתולים.
זוכרים את ההצטיינות שלך.
אז הייתי מצטיינת בגיל שנתיים כבר, כי הבנתי שאני כבר לא יכולה להיות תינוקת, ואני לוקחת מהסיפור הזה את זה שכנראה התבגרתי בטרם עת, כי כבר בגיל שנתיים הייתי צריכה להיות ילדה גדולה.
היית גם צריכה להיות מוכנה כבר במרכאות לכשתבוא אחות הביתה. אם לא היית נגמלת לפני זה, כבר לא היו מתפנים לזה.
וגם דיברתי שזה משהו מאוד חשוב. רוב הילדים לא מדברים שוטף בגיל שנתיים. אני כבר דיברתי, יכולתי להסביר את עצמי, כי באמת הייתי בוגרת. זה אולי הגדולה, וזו גם הטרגדיה, והרבה פעמים גדולות וטרגדיות במשפחה מתרחשות ביחד.
והרבה פעמים, אני חושב שבשיחות שלנו, אני אומר לך שאת בוגרת מדי, שאת גדולה מדי, את נורא מערכתית, את נורא מזדהה עם מערכות, את נורא מבינה את הגדולים, נכון? זה מאוד מאפיין אותך, כי את פורה.
נכון, זה באמת קשור, אני חושבת, זה באמת קשור למיקום במשפחה. אני חשבתי לקראת הפרק היום על האחים שלי, וחשבתי על זה ש... לא חשוב באיזה שנה מדובר, תמיד מה שיש לי לגבי האחים שלי זה איזה געגוע. תמיד אני מרגישה שהם מעט מדי בחיים שלי, שהייתי רוצה יותר מהם. אני מאוד אוהבת אותם ומעריכה אותם, ותמיד זה לא מספיק לי מה שיש. אני באיזה תחושת רעב תמידי, שיהיה לנו חופש ביחד, שנהיה ביחד, וזה אף פעם לא, באמת, זה לא קרוב למה שאני רוצה בדמיוני, אבל בדמיוני אני מאוד מאוד קרובה אליהם.
זה נורא מצחיק מה שאת אומרת, כי אנחנו לפני איזה שבוע, 10 ימים, יש לנו כמובן, כמו בכל משפחה, יש מלא קבוצות וואטסאפ, וואטסאפ כזה וואטסאפ כזה, ויש לנו וואטסאפ שאנחנו קוראים לו שבט אחים, שזה רק אחי אחותי ואני, זה לא כלל את ההורים, שמה מדברים על ההורים, שמה מדברים מדברים רק בינינו, שם מדברים על בני הזוג שלנו, אלוהים ישמור, כל זה יהיה בשידור וכולם ישמעו את זה עכשיו, אבל יש לנו את הקבוצה של אחותי, אחי ושלי, ובקבוצה הזאת דיברנו לפני שבוע, 10 ימים, דיברנו על מה שכל המשפחות הישראליות מדברות עליו חודש לפני פסח, איפה אנחנו בסדר. ואני, זה מצחיק מה שאת אומרת, זה אף פעם לא מספיק, תמיד כשמתחילים לדבר על ליל הסדר, אני נהיה ילד בן 5, אני רק רוצה להיות עם האחים שלי, אני רק רוצה כמובן להיות זה שישיר את מה נשתנה, כי הייתי הילד הקטן, מי לימד אותי לשיר מה נשתנה, אחותי הגדולה כמובן, כמו שהיא לימדה אותי את כל הדברים החשובים, וכשמגיעים לדבר על ליל הסדר, אני נכנס לאיזה רגרסיה התפתחותית כזאת, וכל מה שאני רוצה זה להיות עם המשפחה הגרעינית שלי. אני רוצה להיות עם אחי, אני רוצה להיות עם אחותי, אני רוצה להיות עם ההורים שלי, אבא שלי כבר לא בחיים, וכל מה שלא מעניין אותי, לא אשתו ולא בעלה ולא בן הזוג שלי, ואני רק רוצה להיות עם אחי, אחותי וההורים שלי. זה באמת איזו תחושה שאלה האנשים שאיתם יש לך את הזיכרונות הכי מוקדמים שלך.
אני זוכרת גם באותו הקשר, זה באסוציאציה למה שאמרת, אני נזכרת בכמה היה חשוב לי שהילדים שלי יהיו אחים טובים אחד של השני, ובאופן טבעי, כשהם היו קטנים, הם בכלל לא היו חברים אחד של השני. כמו שגם אני לא הייתי, אני ואחי הלכנו מכות עד גיל נורא מבוגר.
הלכת מכות?
בטח, עד שהוא ניצח אותי, הוא קטן, ועד שהוא ניצח אותי, עוד הלכנו מכות, כן.
לא יכול לדמיין אותך הולכת מכות.
כן, אז דברים שאילנים עושים. אולי אתם צריכים ללכת מכות. אז הילדים שלי גם, הם לא אהבו אחד את השני מספיק, ולא היו קרובים מספיק בעיניי, כשהם היו קטנים, ואני זוכרת שהמון פעמים אמרתי להם, תסתכלו על היחסים שלי עם האחים שלי, תראו כמה זה חשוב. כשתהיו גדולים, אתם תבינו כמה זה חשוב. זה נורא היה חשוב לי שהם יהיו קרובים אחד לשני.
אבל כאן המקום להגיד לכל ההורים שמקשיבים לנו, שבטח כולם אומרים את זה לילדים שלהם גם, למה אתם לא יכולים להיות אחים? למה אתם לא יכולים להיות חברים? ולמה אתם לא יכולים להיות כמו שאני והאחים שלי? ילדים לומדים במודלינג, הם לומדים בצפייה, הם לא לומדים בזה שאנחנו מדברים איתם ואומרים להם תהיו אחים טובים. אם הם יראו את האחאות שלך עם האחים והאחיות שלך, הם סופגים מהדבר הזה.
נכון, ובאמת זה מה שקרה עכשיו, זה מה שקורה עכשיו כשהם גדולים, אבל כשהם היו קטנים זה מאוד הטריד אותי. אבל זה מחזיר אותנו לפסיכולוגיה, ובעצם למה שאולי נזכיר את מיטשל, בגלל שג'וליאט מיטשל הייתה הזאת הראשונה שדיברה על החשיבות של אחים.
כן.
והיא אמרה שתמיד מדברים על הציר האנכי. הציר האנכי זה היחסים ההיררכיים שבין הילד להורים שלו. אז ביחסים האלה יש מישהו גדול ויש מישהו קטן, יש מישהו אחראי ויש מישהו שמרגיש
יש למעלה ולמטה כל הזמן. נכון.
וזה הציר של הסמכות, וזה גם היחסים שאנחנו אחר כך, אנחנו חיים את אותם יחסים שוב ושוב מול כל דמויות הסמכות, את הציר האנכי הזה שלנו. אבל מיטשל אמרה שאנחנו לגמרי מזניחים בפסיכולוגיה את הציר האופקי, את היחסים שלנו עם השווים. והיא אמרה, זה נורא חשוב, בואו תשימו לב לציר היחסים עם האחים שלנו, ועם המקבילות שלהם בחיים שלנו, נגיד אני ואתה. אנחנו אחים,
נכון,
במובן הזה.
נכון.
אנחנו אחים קולגות בעבודה. אז היא אמרה, אנשים לא מספיק שמים לב לציר הזה האופקי. ואני חושבת שבאמת היחסים האופקיים הם יחסים נורא נורא חשובים.
הם גם הרבה יותר יומיומיים, בוא נגיד את זה. Mm-hmm. נכון, אנחנו הרבה יותר עובדים עם השווים לנו, והרבה, אנחנו בצבא איתם, אנחנו לומדים איתם, אנחנו בכיתה איתם בבית ספר, זה החברים שלנו, זה העולם החברותי שלנו. הנכון שיש לנו הרבה דרמות עם סמכות, ועם מי שמעלינו ועם משלחתנו, עם המפקדים שלנו, עם הבוסים שלנו, עם המטפלים שלנו, כל מי שאנחנו משליחים עליו כוח וגודל, אבל היומיום שלנו רוב הזמן הוא עם שווים.
ודיברת על זה שבילדות היחסים שלנו עם האחים היו בעצם דרמטיים ואולי אפילו טראומטיים, וזה נכון שיש טראומה אחאית, כי ברגע שאני רגע חושבת על הילד הבכור, שנולד לו אח קטן,
כן.
בעצם כשהוא מסתכל על התינוק הזה, מה שהוא רואה זה את עצמו. הוא רואה את עצמו התינוק, הוא מזהה את עצמו, הוא אומר, כן. וואי, הנה יש עוד אחד כמוני, וזה נותן.
הוא גם אומר, ככה אני הייתי, ככה כן? אני הייתי, הייתי ככה כשיצאתי, זה נורא, הוא fascinated מהתינוק הזה, כן.
אז יש חלק שלו שנורא שמח ומזדהה עם התינוק, אבל אז יש עוד חלק, שרואה שהתינוק הקטן הזה, הוא לא כמו הוא, הוא אחר. יש לו זכויות כרגע, מוכנים, נותנים לו הרבה יותר תשומת לב.
וכמה תשומת לב הוא מקבל ולוקח מזה שעד לפני כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, אתה היית לבד במקום הזה.
נכון, אז משהו באחרות הזו ובשונות הזו נורא נורא מכאיב. וזאת הטראומה של האח, שנולד לו אח קטן. ולכל אח נולד אח קטן. אגב, לא אמרנו כלום על אחים יחידים.
לא רק שלא אמרנו, הם מקבלים הדרה בינתיים מהפרק הזה. אני חושב שאנחנו נפתח להם איזה כמה מילים בסוף, כשאנחנו נדבר.
בוא נגיד עכשיו, כי ג'וליאט מיטשל אמרה, לכל אחד יש אח ואחות בפנטזיה.
נכון.
גם אם לא נולדו לך אחים ואחיות. וכך, גם אם אתה האח האחרון במשפחה, בדמיון יש לך את האח שאחריך היה אמור להיוולד, ואתה ביחסים דמיוניים איתו, לא פחות מאשר האחים שביחסים אמיתיים איתו. וזו הסיבה שגם לאחים שאין להם אחים, לילד יחיד, גם לילדים יחידים יש אחים בפנטזיה, יש את האחים הגדולים בפנטזיה, והאחים הקטנים בפנטזיה, והם יכולים להיות במערכת יחסים בראש, עם אחים שיכלו להיות להם, וזה לא פוסל את הממשק הזה של יחסים הוריזונטליים, של יחסים עם מקבילים, עם אנשים שהם בגיל
שלך. את יודעת, אני חייתי כל הילדות שלי, אני נורא רציתי שיהיה לי אח קטן, או אחות קטנה, זאת אומרת, אני חושב שאת, לך לא היה אח או אחות גדולים אף פעם, אבל לי אף פעם לא היה אף אחד מתחתיי, אני זוכר את היום שנולדה לי הבדודה הראשונה שלי, את יודעת, משפחות אשכנזיות, יש נורא מעט בדודים, בני דודים, ועד שהם הופיע זה, וגם ההורים שלי הם, הם שניהם בחורים, תכף נדבר על הנישואים במקום המשפחה, אבל שניהם בחורים, אז לקח המון המון זמן עד שהאחים הצעירים שלהם התחתנו וילדו ילדים, הייתי אולי בן 14 כשרק נולדה לי הבדודה הראשונה שלי. וזה היה איזה, אני זוכר כמה התרגשתי שנולדה לי בדודה, וגם לא היינו איזה נורא קרובים לאנשים האלה. הם לא היו בני בית אצלנו. אבל היה לי כל כך צורך בלהיות גדול. אני זוכר שהיו לי הרבה שכנים בבניין, אנחנו עוד מהדור ששיחקו עם השכנים ויצאו החוצה. נורא אהבתי את הילדים הקטנים. כי זה הייתה הזדמנות שלי להיות גדול. אגב, אחר כך נהייתי בייביסיטר נורא מבוקש ומדריך בצופים. אני חושב שלשם הבאתי את הכמיהה שלי להיות גדול.
אז זה באמת החלק הטוב שהאח הגדול רואה באח הקטן. איזה מישהו שהוא יכול להזדהות איתו, ומישהו שהוא יכול לשחק איתו, והוא בהשתקפות, הוא רואה שם את עצמו כמו שהוא היה קטן. לצד זה יש המון המון קנאה, כי אני חושבת שקורה משהו מטורף עם אחים שלא קורה בזוגיות. בזוגיות יש לנו מישהי, גבר מביא אישה והוא אוהב אותה, ואז הוא לא אומר לה, תקשיבי, את מדהימה, את נהדרת, אני אביא עוד אישה כמוך, כי זה יהיה כיף לנו בשלושה.
אלא אם כן זאת ביגמיה או פוליאמוריה, אבל זה סיפור אחר, כן.
אבל עם הילדים זה מה שאנחנו עושים. אנחנו אומרים, איזה כיף זה ילדים, זה נהדר, אתה מקסים, אתה חמוד, אתה מתוק, בוא נביא עוד אחד כמוך.
כן.
ואנחנו רוצים שהם יקבלו את הרעיון הזה, את הרעיון שבגלל שהם כאלה חמודים ומתוקים, אנחנו רוצים יותר מאחד
מי
כזה.
מי קונה את זה?
זה מאוד קשה לקנות.
כן, תארי לך, בן זוגך היה אומר לך, תקשיבי, את מדהימה, אני הולך להביא עוד אחת.
בגלל זה אני אומרת שזה טראומה.
זה נורא. כאילו כשמציגים את זה ככה, המחשבה שילד צריך להתמודד עם המחשבה שבגלל שהוא טוב מביאים לו מחליף, זה מחשבה נוראית. תארי לך מישהו היה אומר לך, היום בחתונה, מתקשיבי, את עושה עבודה מעולה בטלוויזיה, אנחנו נביא עוד ילדורון אחת כזאת, שתיקח לך את חצי מהזמן מסך שלך. זה נורא.
זה נורא, וזו גם הסיבה שפרויד אמר שהתינוק, הוא הרי מרגיש כשהוא לבד, הוא מרגיש הוד רוממותו התינוק.
כן, הוא מלך העולם.
אז ברגע שנולד לו אח, הוא כאילו מנושל מתפקידו. יש בזה הרגשה מאוד קשה של מישהו לוקח לך את המקום.
ולא פלא שבכל הסיפורים הראשונים, גם במיתולוגיות היווניות וגם בסיפורי התנך, תמיד יש שם איזה תחרות אחים, בעיקר בין הבכור וזה שבא אחריו, שהיא כמעט רצחנית, היא לא כמעט, היא לפעמים רצחנית.
נכון. אתה יודע, דיברת על סיפורי התנך, ואני חושבת גם במיתולוגיות, וגם בכל האגדות, אנחנו, לסינדרלה, יש הרי אחיות חורגות.
מרושעות.
שעשו אותם חורגות רק בשביל להסביר כמה הן מרושעות. אבל בעצם זה כל העניין, שברגע שיש אחיות, אז זה לא יכול להיות לפי תפיסת ה...
אין אחיות טובות בשום סיפור ילדים, נכון?
שאגב, אתה יודע, מי כותב את הכי הרבה אגדות?
מי?
האחים גרים.
האחים גרים, כן.
האחים גרים כותבים אגדות, האחים רייט מפתחים את ענף התעופה, והאחים התאומים מהנינג'ה,
כן.
הם המשתתפים הכי מעניינים. תמיד שיש אחים או תאומים.
כי יש שם איזה סיפור, וכולם רוצים לדעת.
כולם רוצים להבין מי בחור, איך הם מסתדרים, אם הם לא בקנאה, אם הם לא בתחרות. זה הרגעים הכי מעניינים תמיד בתוכנית.
עכשיו אני חושב, זה שלך יש אחות צעירה ממך, שגם, אני אגיד את זה, היא תתפלץ איך שאני מנסח את זה עכשיו, היא הולכת בדרכך. נכון, היא נכנסה לעולם הטיפולי, זה מעניין, כאילו.
והיא מאוד מצליחה וטובה, לדעתי היא מטפלת יותר טובה ממני, והיא מורה מצוינת, ואני באמת חושבת, אני ואחותי...
לא רוצים לחסל אותה כשהיא נכנסה למקצוע שלך, כי זאת הייתה כניסה מאוחרת, נכון? זה לא מה שהיא עשתה קודם.
זה מאוד שמח אותי, דווקא הרגשתי שהיא מצטרפת אליי, ואני רוצה להגיד לך משהו, בכל החיים שלי ושל אחותי, אנחנו באמת כבר יותר מ-50 שנה ביחד.
היא הכי קטנה, היא בת הזקונים, נכון?
לא, היא מיד אחותי, היא תמיד הייתה אחריי, שזה חוויה כזו של לבוא לבית ספר, המורים כבר מכירים, לבוא לצופים, המדריכים כבר מכירים, לכל מקום שהיא הגיעה כבר הכירו מישהו מהמשפחה, וזה להיות אחות של, במשך הרבה שנים. ואז קרה היפוך, וההיפוך קרה בחתונה, היא התחתנה לפניי, התחתנה כמעט שנה לפניי. ואני זוכרת שאני נורא התרגשתי בשבילה, הלכתי איתה לכל ההכנות לחתונה, לחיפוש קלה, לחיפוש סמלה, לכל הדברים האלה.
וקרוב אצלך הגיע אלייך, אה?
בדיוק, והיא אמרה לי אז שזה ממש לא טוב לה. כאילו בתוכה יש את הסדר הנכון של הדברים.
היא עושה את הסדר.
היא אמרה, אני יותר היה טוב לי שתלכי קודם את לכל הסידורים האלה, ואז כשאני אצטרך לעשות אותם, אז אני כבר, תתני כבר את החובר. בדיוק, אני רגילה לזה שאני מקבלת ממך הרבה את האור.
זה מצחיק, זה כל כך כאילו, את מספרת סיפור, ויש לי מגבילות מדויקות ביחסים שלי גם עם אחי, כאילו זה... הכי גדול ממני בשנה וחצי, נגיד, אני הייתי בכיתה א', הוא היה בכיתה ג', ובכל מקום שהלכתי, גדלנו באותם בתי ספר, והלכנו לאותם תנועות נוער, אנחנו מאוד אחרים, אני ואחי אחד מהשני, הוא היה ספורטאי כזה ואני לא, אבל בכל מקום שהלכתי, הייתי אח של גיל פרידלנדר, ובכל מקום שבאתי, הייתי, הנה אח של גיל, הנה אח של גיל, וגם נורא אהבתי את זה, כי אהבתי את אחי, והייתי נורא גאה בו, זה היה נורא כיף להיות אח של גיל, בעיקר בצופים, ששנינו היינו צופיפניקים מאוד רציניים, והיינו מדריכים, והיינו רשגדים, והיינו מרכזים, והוא יצא למשלחת של הצופים לארצות הברית, ואני יצאתי שנה אחריו, ובכל מקום הייתי אח של גיל. עד ש...
התפרסמת בטלוויזיה.
עד שקט ל-30 שנה קדימה, נהייתי דני מחתונמי, ואחי התחיל להסתובב בעולם, ובכל מקום אמרו לו, אתה אח של זה מחתונמי? והוא היה מגיע למקומות, אמרו לו, אתה אח של דני פרידלנדר? והוא אמר לי, תקשיב, דני, נהייתי אח של דני סוף סוף.
אבל מה שאתה אומר עכשיו מאוד קשור באמת לפסיכולוגיה של האח הקטן, אדלר יגיד על זה, זה לא פלא. אלפרד אדלר היה אומר, זה לא פלא,
נכון.
כי בעצם האח הקטן הרבה פעמים, מה שהוא רוצה זה באמת לתפוס את מקומו, ושסוף סוף להוכיח שהוא לא רק הקטן, ובאמת אחי הקטן, שהוא כבר גדול מאוד, הוא כבר בן 50 תכף, וכל החיים, בשבילי ובשביל אחותי, הוא אחינו הקטן, אנחנו זוכרים אותו כשהוא היה קטן, אנחנו זוכרים אותו בכיתה ו', ולמרות שהוא כבר מפקד גדול בצבא, היה קצין כזה מוערך, מורה אהוד כל כך, זה עדיין הוא כאילו אחינו הקטן, והוא צריך להוכיח כל הזמן. יאללה,
את יודעת שהאחים הגדולים שלי שואלים אותי היום בגיל 55, אם אני יכול להגיד להם משהו על נגיד על איזה סכום שהרווחתי, או על איזה פרויקט שאני עושה, והם תמיד יגידו לי, תגיד, אתה חוסך? אתה שם בצד? כאילו, מבחינתם אני ילד בן 5 שנכנס לחנות הממתקים, אולי הם צודקים, אני גם קצת בזבזן, אבל הם כאילו, הם כל הזמן מתייחסים אליי כדני הקטן.
אתה יודע, תכף נגמר לנו הזמן.
לא,
אני
לא,
עוד פעם,
לא, לא.
האחות הבכורה.
את שוב האחות הגדולה.
אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו לפני שנסיים. אני רוצה להגיד שאת כל הדרמה הזאת של האחים, אנחנו מביאים בחזרה לתוך הזוגיות. ואני ואתה יודעים את זה, שהרבה פעמים בטיפולים הזוגיים שאנחנו עושים, אנחנו פוגשים את הדרמה האחאית בתוך חדר הטיפולים הזוגי. למה הכוונה? הכוונה שכשבני זוג רבים ביניהם, הרבה פעמים הריבים הם וריאציה על הריב שהיה במשפחת המקור. אחד מרגיש לא מספיק אהוד, השני מרגיש לא מספיק מוערך, השלישי מרגיש לא מספיק, הוא קובע, נכון? וזה כל, זה כל הדרמות שהיו לנו בתור ילדים, האם הקשיבו לנו, האם היינו חשובים, האם מצאנו את מקומנו, האם היה לנו מקום מיוחד רק שלנו, כל הדרמות האלה שהיו לנו כילדים משתחזרות בזוגיות.
אני מחייך, כי זה נורא נכון, אני תכף אגיד משהו עלייך ועליי, אבל אני קודם כל אגיד משהו על הזוגיות שלי. אני לאורך הרבה מאוד שנים, המערכות יחסים שהיו לי עם גברים, היו עם גברים מבוגרים ממני. הבן זוג המשמעותי הראשון שלי, שהיה גם, הוא עדיין האבא של הילדים שלי, הוא היה מבוגר ממני בכמעט עשור. את יודעת שהיום אני בזוגיות עם אלון, והוא צעיר ממני בשבע שנים. אני חושב שחלק מהמסע ההתפתחותי שעשיתי גם בזוגיות, זה להפסיק להיות הילד הקטן. ולקחת על עצמי תפקיד של זה שבזוגיות הוא מבוגר יותר, הוא מנוסה יותר, הוא מוביל יותר. זה שינוי בהתמקמות.
ואתה חושב שזה קורה גם ביחסים שלך איתי?
והנה אנחנו עוברים ישר אלייך ואליי, שאנחנו לא זוג, אבל אנחנו באמת, כבר במשך כמה שנים באמת עושים המון דברים ביחד, ויש לנו צמידות שהיא זוגית לפעמים. ואני חושב שאת ואני, אחד הדברים היפים שאנחנו מצליחים לעשות, זה להעביר כל הזמן את הכדור בין אחד לשני לפעמים. את הגדולה ולפעמים אני הגדול, עדיין בדינמיקה שלנו את תמיד תהיה הבחורה, ואת תזכיר לי שלצערך עוד שנייה נגמר לנו הזמן, ואני אגיד לך, יעלי, בוא נעיז יותר, בוא נהיה יותר יצירתיים, בוא נספר יותר בדיחות על הבמה, בואי אל תהיה כזאת כבדה, בואי זה, בואי תלבשי יותר זה, כאילו אני עדיין נהיה הילד המרדן והיצירתי, אבל אנחנו גם מצליחים הרבה פעמים להחליף תפקידים, וזה מה שאני חושב מאפשר לנו להיות מאוד מאוד בנוח ביחסים שלנו. אז יעל, עכשיו אני רוצה לומר לך, שלצערי, נגמר לנו הזמן.
הנה, היית עכשיו, אתה גדול.
אתה כזה גדול.
נתראה בפרק הבא.
נתראה בפרק הבא, שלצערי נגמר לנו הזמן, מבית סולט אנד פפר, באולפנים המדהימים של ביזי, ביטלות.